אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני עיר אסולין במסע השבועי שלנו אל בטן המציאות שבאמת הולכת ומתערערת ככה מדי שבוע, או מתערפלת לפחות בשבילי. והשבוע נמצא איתי בשיחה פרופסור גיא מירון, שהוא פרופסור להיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה ומשנה לנשיא. שלום גיא.
שלום.
אני שמח שאתה פה. אני חושב שהנושאים שאתה עסוק בהם, גם במחקר שלך וגם בכלל בכל מיני הזדמנויות ככה שיצא לי לשמוע, לקרוא, להתעכל, מאוד מתכתבים עם השיחה הארוכה שמתנהלת פה בהתבודדות, בטח מאז השבעה באוקטובר, אבל אני חושב שעוד הרבה לפני, על המתח הזה בין הישראלי ליהודי, על המחשבה, אנחנו נדבר על זה קצת, על לחזור לשיח היהודי-גרמני של סוף המאה ה-19 כאיזשהו רפרנס פוינט לשיח שלנו היום. המון שאלות יסודיות בתוך הסיפור הישראלי והיהודי, ואני רוצה דווקא לפתוח את המסע הזה או את השיחה הזו באיזה מושג שתפס את תשומת ליבי השבוע. כלומר, הכרתי אותו גם קודם, אבל השבוע ככה הוא חזר גם לתודעה וגם לתודעה שלי. אני אגיד רק שאנחנו מקליטים ביום חמישי בערב וכולנו ב... יש מאחוריך מסכים שמשדרים חדשות, וכולנו ככה באיזושהי תחושה של לקראת איזה חוסר ודאות, לקראת מה שהולך להגיע. לי אישית זה מזכיר את ה... לא יודע אם צפית בזה, אבל את הפרק במדמן. צפית במדמן?
חלקים.
יש שם את הפרק הקלאסי שמדבר על, על אותו סוף שבוע סביב משבר הטילים בקובה. כן. וכל התחושה הזאת של מה הולך להגיע, אי ודאות.
יש לנו גם תקופות המתנה בהיסטוריה של מדינת ישראל.
לא, בהחלט, רק שם המחישו את זה מאוד יפה ועם עם סטייל, מה שנקרא.
אני ראיתי בדיוק את הסרט הלוי, אשכול.
אוקיי.
על המתנה, שזה סרט של כאן, על המתנה לפני מלחמת ששת הימים, ומה זה עשה, זה מאוד מעניין תקופות המתנה.
לחלוטין. אז אני רוצה לדבר על המושג שתפס אותי דווקא, הוא מושג שמיוחס לאסטרטגיה האיראנית, או להסתכלות האיראנית בטח עד היום, וזה המושג הזה, סבלנות אסטרטגית. והוא תפס אותי כי חשבתי שהוא מושג מאוד יהודי בתפיסה של ציוויליזציה יהודית, והוא מושג מאוד מאוד לא ישראלי בתפיסה שלנו, חוסר היכולת בכלל לדבר את המושג הזה, כן, שמנהיג יבוא וגיד אנחנו נוקטים בסבלנות אסטרטגית כי יש לנו פרויקט יותר גדול, כי יש לנו שאיפות יותר גדולות. והמתח הזה בין מושג שהוא מאוד יהודי, הציוויליזציה היהודית, המקום הזה שיש לך פרספקטיבה הרבה יותר רחבה, או שאתה במשחק הרבה יותר ארוך טווח, אל מול המיודיות הישראלית, ככה הקטה בי השבוע מאוד מאוד חזק.
כן, אני חושב שאני לא יכול להיכנס לראש של האיראנים, אבל אני חושב שכולנו, גם כפרטים וגם כקולקטיב וגם כתרבות, חיים במקצבים שונים של זמן, וחלק מהאתגר זה לאזן ביניהם. עכשיו, אין ספק שהטכנולוגיה התקשורתית של השנים האחרונות ו... אני חושב שגם אני שיותר קשיש וגם אתה שיותר צעיר עוד זוכרים את העולם שלפני התקשורת המיידית הזאת, היא קלקלה לנו עוד יותר. אנחנו עוד יותר מחכים כל הזמן לדברים מיידיים וכל שנייה צריכים להיות מעודכנים, וזה בדיוק הפוך מהסבלנות האסטרטגית וממשך זמן שמאפשר לך לחשוב ולהתכונן. אני יכול להגיד שבמקצוע שלי בתור היסטוריון, אני חושב שזה אחד הדברים שמאוד מאוד משמעותיים. אני די מסרב לדבר, אנחנו פה ואנחנו נדבר על דברים, אבל מה הלקח ההיסטורי של מה שקרה בשבעה באוקטובר, האם זה אנטישמיות או לא? תשאל אותי עוד 70 שנה, אולי אז יהיה לי מה להגיד לך. העניין של פרספקטיבה ולהבין את ההקשר של הדברים לעומק, ולא מיד להסיק מסקנות ולחבר את החוטים, להגיד אוקיי, זה וזה וזה וזה, ובוא נמשיך הלאה. אני חושב שזה מאוד מאוד עקרוני בחשיבה שלנו ובהוויה שלנו, יותר עמוק מהצורה שאנחנו חושבים.
מי זה שלנו?
אני חושב של בני אדם בכלל.
אוקיי.
ואני חושב שאפשר לחבר את זה גם לעניין היהודי, ואתה צודק שיש פה איזה מתח בין מה שאנחנו תופסים כיהודי מסורתי לבין מה שאנחנו חושבים ישראלי, אבל חשוב שהמושג הישראליות שלנו לא יהיה חלול, והוא יכיל בתוכו רבדים שונים של התרבות היהודית, כי מה לעשות, ובטח נגיע לזה היום, העולם היהודי מאוד מושקע בפרויקט הזה של ישראל וישראליות, אי אפשר ללכת אחורה משם, אז הוא צריך להכיל ולספוח אליו, וזה דברים שלוקחים דורות, זה ברור. את חלק גדול מהמתענים של מה שהיה בדורות הקודמים, ואני מקווה שזה יקרה.
אני מרגיש דווקא שבמתח הזה בין היהודי לישראלי, ובאמת בטח עוד ניגע בזה בהמשך, יש משהו בבסיס של האתוס, בבסיס של התפיסה של הפרויקט. כלומר, בסוף, הפרויקט היהודי הוא אף פעם לא פתרון לשום דבר. הוא לא פרויקט אפילו.
בדיוק.
הוא דבר.
הוא לא פרויקט.
אבל הסיפור הישראלי הוא פרויקט. ויש משהו בדבר הזה שאוטומטית כמעט לא מאפשר לך לדבר במונחים של סבלנות אסטרטגית. יש משהו בשיחה הזאת, בקונטקסט, באמת אפילו באתוס, שכמעט לא מאפשר לאבולוציה הזאת שאתה מדבר, כן, של לספוח את את תפיסת הזמן הארוך, את תפיסת, אנחנו מדברים המון על זה, כן, כולם מדברים על נצח ועל זה וזה, עם הנצח לא מפחד וכולי, אבל בפרקטיקה, הרעיון הזה של להגיד, אנחנו משהים דברים, כי אנחנו יודעים שיש לנו דבר, יש לנו המתנה, לא במובן הפסיבי, אלא במובן האקטיבי, זה ביטוי של כוח, ציפייה. יש לנו ציפייה, יש לנו שיקול יותר מורכב וכולי, מהלכים יותר מורכבים, זה דבר שבאמת, אני מרגיש שהוא, בשורש הפרויקט הזה כמעט לא יכול להתקיים. או כאילו יש משהו שמבטל אותו, יש משפט.
אפשר להחליט, ויש גישות כאלה שאומרות, שהפרויקט יסתיים, לא במובן שאנחנו סוגרים אותו, אלא הצלחנו, מימשנו אותו, עכשיו פשוט נהיה. ואז זה פותח אפשרויות, וצריך ביטחה בשביל הדבר הזה. זה פותח המון אפשרויות.
לא, אז אני מאוד מאוד מסכים. השאלה הזאת בעיניי של הלידה מחדש, האם הפרויקט הישראלי יכול להיוולד מחדש, אם אנחנו כחברה מסוגלים להיוולד מחדש, היא בעיניי השאלה, אגב, האם העולם המערבי מסוגל להיוולד מחדש, זו שאלה יותר גדולה שגם נמצאת, לא בגלל 7 באוקטובר, היא נמצאת כי הזמן שאנחנו חיים בו, הוא זמן כזה, אלה באמת השאלות הכי מכוננות כרגע, שמהם הכל יוכל לצאת. טוב, אז רצינו באמת לפתוח את השיחה שלנו במה שאתה קראת לו, יהודים גרמנים, למה עכשיו ולמה בכלל? וגם הוספת איזה משהו שככה יהיה מעניין שתיגע בו, וזה קראת לזה, למה אני כיהודי ספרדי נמשכתי לתוך העולמות האלה?
כן, אז קודם כל אני רוצה להתחיל דווקא ביהודי ספרדי, ולהגיד שאומנם אני בא מרקע משפחתי ספרדי, אבל לצורך העניין, אני פשוט ישראלי, ובמובן שאמרת קודם, אני לגמרי תוצר של הפרויקט. אבא שלי, כשהוא היה לקראת גיל 18, למרות שהוא נולד בירושלים, הוא שלט בשש שפות, הוא יכל להתקשר בשש שפות. אני גדלתי רק על עברית. בעצם כל הזיכרון של הגלות ושל חיים בארצות אחרות, אני נמחק בתודעה שלי, גדלתי בתור משהו לגמרי ישראלי, ואין לי שום קשר לעולם היהודי-גרמני הזה, גם לעולמות שהסבים והסבתות שלי באו מהם, לא משנה באיזה מרחב ים תיכוני פוסט-אוטמני הם הגיעו, אני כבר לא, אין לי קשר בלתי אמצעי, וזה קצת כואב לי, כבן אדם בוגר להבין את החסר הזה. ולמה הגעתי דווקא ליהודי גרמניה? ואני 30 שנה איכשהו מסביב לדבר הזה, ואני כל כך לא מיוחד. חשוב להגיד את זה. בהתחלה חשבתי שאני מיוחד, מה, לומד גרמנית, כל כך הרבה אנשים עושים את זה. וכל דור יש, אני עכשיו כתבתי מאמר ביקורת על ספר שעוסק בדור הרביעי כבר של חוקרי יהדות גרמניה אחרי השואה. אני בדור השלישי כבר הרגשתי קשיש קצת.
כן.
אני חושב שהסיפור היהודי-גרמני הוא פשוט המעבדה הכי מעניינת לשאלות רחבות יותר של זהות יהודית וגם שאלות אוניברסליות. זה לא שהיהודים הגרמנים יותר מיוחדים מיהודים במקומות אחרים כשלעצמם, אבל הם רכשו הון תרבותי וכלי ביטוי שאפשרו להם להתבטא ולייצר כמות כל כך גדולה של תיעוד לכל כך הרבה שאלות, שלא משנה מאיפה אתה מגיע ולאיזה דבר אתה מתחבר, אתה תמצא שם רפרנס. אחד המורים שלי אמר פעם שלפעמים שאתה חוזר להיסטוריה הזאת, אתה מרגיש שאתה במהדורה חוזרת של איזה סרט שכבר הקרינו אותו. בצורה אחרת, בווריאציה אחרת, הוא נגמר נורא והיום, אבל לא היה חייב להתאמר ככה, ובטח נדבר על הדבר הזה. אבל בתוכו, מרחב האפשרויות, אכן מתחילת המאה ה-19, ועד הקטסטרופה הגדולה של שנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20, יש כל כך הרבה אפשרויות, כל כך הרבה הון תרבותי, שאפשר, ואני חושב שנכון יהיה לפנות אליהם ושואל עליהם שאלות, ואני בא מנקודת מבט היהודית-ישראלית שלי, ואני לא מפסיק למצוא שם דברים, וגם כשאני הולך לעסוק כחוקר בקהילות אחרות, עסקתי בהונגריה, כתבתי קצת על קהילות המזרח התיכון, אני תמיד חוזר לרפרנס הזה, כי פשוט יש שם כל כך הרבה לקחת ממנו.
תבין נגיד איזה דוגמה לאיזה שאלה גדולה כזאת שאתה לוקח ממנו.
הכי בסיסי, אפשר להגיד, המתח בין פרטיקולרי לאוניברסלי. זאת אומרת, האם בזה שאני הופך להיות חלק מהמרחב הגרמני, שמייצג בשביל יהודים במאה ה-19, אחרי זה הפך את משהו אחר, את האוניברסליות, את ההשכלה, האופקלרונג, את הנאורות, את כל מה שקורך בדבר הזה, האם אני צריך לוותר על הזהות היהודית שלי, להגדיר אותה מחדש, לעדן אותה? אני חושב שיהדות גרמניה היא מקום הלידה של היהודי הממוקף, והיא מציעה לך כל כך הרבה סוגים של מקפים ווריאציות של יהודי גרמני, גרמני יהודי, כזה או אחר, או שלישי, או רביעי, או חמישי, כמו שקיים היום ביהדות אמריקאית, ואני חושב שבצורה אחרת גם במתח בין יהודי וישראלי, אבל המקף נולד שם. אני חושב שכבר עם וייזל, שדיבר על יהודי ואדם, וזה קורה בתקופת השכלה של גרמניה בסוף המאה ה-18, שם זה בא לעולם, וזה ממשיך להיות פורה ורלוונטי כל הזמן.
והשאלה היא, כאילו, אני מרגיש שהשיחה הזאת מאוד מאוד רלוונטית. אני כאילו דיברתי על זה פה באמת אחרי השבעה באוקטובר, אבל עוד לפני. אני אחרי השבעה באוקטובר חזרתי להרמן כהן, אוקיי? ולרעיונות שלו, תמיד הוא הרי נחשב, ברטרוספקט הוא נחשב הנאיבי. אז זה שלא הבין מה הולך לקרות, אז זה שנכשל בקריאת המציאות, אבל אני חושב שהוא הציע ומציע המון המון אפשרויות לקיום יהודי מאוד מאוד רלוונטי לזמן הזה ולשאלות שאנחנו שואלים אותן, והוא רק דוגמה אחת באמת לדיונים הענקיים האלה בכלל, של הדיונים אגב אפרופו שלא מתקיימים כמעט בשיחה הישראלית כאן, של המהות היהודית, של מה המהות של הסיפור היהודי בכלל, איפה הוא מתחיל, מה מגדיר אותו, איך הוא פועל, כל הדיונים סביב גרץ, איפה גרץ מתחיל את ההיסטוריה שלו, של העם היהודי, לאיפה הוא חוזר, לאיפה הוא מגיע. השאלה שלי היא כאילו, לא יודע אם זו שאלה, זה יותר איזה מחשבה או יהור, על האפשרות לייצר שיחה כזאת ממוקפת, אני אקח את העין של המקף שנדבר עליו בהמשך בהקשר של יהודי ארצות הברית, שיחת מקף כזו בתוך המרחב הישראלי היום. כלומר, השאלה אם בסוף יש משהו בריבונות שמסרס את האפשרות לנהל את השיחה היהודית-גרמנית הזו, לדעתך.
קודם כל, אני לא חושב שהשיח הזה לא מתקיים בחברה הישראלית היום. אני חושב שבגלל שאנחנו חיים בתרבות המונים, שעסוקה המון, ובתקשורת שעסוקה בהמון דברים אחרים, אז אתה פחות שומעת, יש המון המון רעש. עכשיו, אתה לא יודע מה שבן אדם מהרחוב שמע כשהוא חי בתקופת הרמן כהן. לא חושב שהרמן כהן זה מה שהיה בחדשות. כמו שמי שחי בתקופת חזל, הוא לא עסק בחזל. חזל היו קבוצה מאוד מאוד מצומצמת.
אני לא מדבר על החדשות או על תרבות פופולרית.
השיח הזה קיים גם היום. זאת אומרת,
אני לא מכיר דיון בעוצמות האלה, באנרגיות האלה, כן? אני לא מכיר נאומים, ניקח קצת יותר קדימה, אני לא מכיר נאומים כמו נאומים על היהדות של בובר שנאמרים היום. לא מכיר דבר כזה בשיחה הישראלית, ואני חושב שזה לא במקרה. הרבה פעמים אנחנו כאילו, אני מתעקש על זה קצת, כי אני מרגיש שהרבה פעמים אנחנו כאילו מנסים להגיד, הכל קיים כל הזמן. לא, יש זמנים שבהם דברים מסוימים לא קיימים, ולא סתם לא קיימים בשיחה הישראלית הזאת היום, ולא סתם היו קיימים שם לדעתי.
בוא נהיה פחות בינארים ונגיד שהיו תקופות בתוך העולם של יהדות גרמניה, וזה גם לא כל הזמן. הזכרת את שלושת הנאומים של בובר בפראג ב-1909-1911, זה באמת אירוע מכונן שאי אפשר להגזים בחשיבות שלו, אבל גם שהיו עליות והיו ירידות והיו תקופות יותר פוריות ופחות פוריות, ואני חושב שזה נכון גם כאן. ונכון, היו שם מסעים שאנחנו יש לנו הרבה מאוד מה ללמוד ומה לקחת מהם. פה יש הוויה רב תרבותית מאוד עשירה, שיש בה הרבה מאוד בעיות והרבה מאוד מגבלות, אבל בוא נחזור ליהודי הממוקף. אי אפשר להיפרד מהדבר הזה. ברגע שחצינו את המחסום, שווייזל אולי סימן אותו, שהוא כותב את דברי שלום ואמת לקראת סוף המאה ה-18, ואומר, זה העולם הזה של יהודי טוטלי, הוא לא קיים יותר. אתה יוצא החוצה ואתה צריך להתמודד עם המתח בין יהודי לאוניברסלי בכל צורה שהיא, אז אתה יכול להיות ישראלי, זה יכול להיות בין תרבות העולם, מערבי, הרבה מאוד אנשים חיים כאן ובעוד מקומות ומדברים מאוד שפות, וגם אם לא, המתח הזה הוא כבר בתוכנו, אפשר להתכחש אליו, אבל זה לא אמיתי. ולכן צריך לחזור באיזושהי צורה למקף, אפשר גם להשתמש בכמה מקפים, לדעתי זה רק מפרה וזה רק מרתק כל העיסוק הזה.
שמעת, תגיד, מה מפרה בזה? כי יש הרי היום את, אחד הדברים שנמצאים, עוד מעט נדבר באמת על הטקסט של פויר על יהדות אמריקה, שיש משהו במקף שהוא מטעתע, הוא מטשטש, הוא מוציא מפוקוס, הוא מרחיק אותך מהסנטר שלך.
אני חושב ש...
זה הטענה נגד כמובן המקף.
קודם כל, אני חושב שהסנטר הזה הוא די מדומיין, זאת אומרת שכותבים נגד וייזל עוד החרדים, אוהבות החרדים, רב טאבלי מיליסה שכותב נגדו במאוד כזאת חריפות בסוף המאה ה-18, הם מדמיינים מרכז שכבר לא קיים. אני חושב שהכוח של המקף הוא הכוח של ההזרה גם. אתה מסתכל על היהודי שבך מתוך האנושיות, שהיא גם כן חלק ממך קצת מבחוץ, וזה דווקא נותן לך ראייה יותר עשירה שלה. ויותר יותר מרחב להתפתח בתוכה, וגם הפוך. אתה מסתכל על האנושי מתוך יהודים, מהצד השני של המקף, זה יכול להיות דבר מאוד מאוד מעשיר, אם אתה מפתח את המודעות לדבר הזה, וזה משהו ש... זה פרויקט חינוכי, אני חושב, מאוד משמעותי לפתח את הדבר הזה.
שמה, מה זה הדבר הזה בדיוק? זה מנסה להבין את הסנטימנט. מה זה הדבר הזה רגשית? מה זה הדבר הזה שאתה מדבר עליו?
אני חושב שלהסתכל חצי מבחוץ, יש, אני חוזר על המסורת היהודית גרמנית, או למסורת הגרמנית, שהרבה מאוד יהודים שלא יזדו בכך כיהודים, ואני חושב כרגע על זימל, על הסוציולוג זימל, שיש לו מסה מרתקת, המושג הזר, זה גם תורגם לעברית, והוא מדבר, הזר זה לא מישהו שלגמרי מבחוץ, הוא חלק מאיתנו, אבל יש לו את היכולת להסתכלות חיצונית, והוא אמר, הוא אומר, בתרבויות האירופה היהודי הוא הזר האולטימטיבי, דווקא כי הוא חלק, והוא כל כך משתלב, והוא גם מסתכל על הדברים מבחוץ, וזה מקנה איזושהי יכולת של רפלקסיה, זה כל הרעיון של רפלקסיה. כל הפיצול הזה, כן, אתה יכול לחזור להגל שנדבר על הפיצול של התודעה, הכל בא מהמקום הזה. העידן הזה שאתה יכול להתעלם, להגיד, אוקיי, אנחנו חוזרים לשורש ההוויה שלנו, כבר התגברנו על הפיצול הזה, ומשתמש באיזה מטאפורה מהעולם של חסידי הרב קוק, טעם העץ כטעם פריו, אני לא חושב שזה עובד יותר. אנחנו חיים בעולם, הפיצול זה חלק מהעולם שאנחנו חיים בו, אפשר להכיר בו, אם אנחנו מתעתים אותו, אנחנו פשוט מפסידים.
לא, אני חושב שהיום השאלה היא כמעט ההפוכה, אני חושב שהם כולם מפוצלים הרי. כי אנחנו חיים בעולם גלובלי, כי המהפכה הטכנולוגית וכו'. ואז דווקא אתה מרגיש שאתה רגרסיה אל המקום הלא מפוצל. כנגד במאה ה-19, תמיד הדוגמה שאני מאוד מאוד אוהב, היא הדוגמה הזאת של ארכיטקטורה של לונדון. ככל שלונדון יותר התקדמה ונפתחה, ככה הארכיטקטורה שלה חזרה יותר לימי הביניים מבחינת השאיפה. כלומר, תמיד אנחנו בצירי זמן כמעט סותרים. יש לנו איזה רצון להאחז בדבר הזה, הקלאסי, שהוא תמיד אגב יותר סגור. מצד שני, באמת המציאות נפתחת. אז אני מרגיש שכאילו הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו, גם בהקשר הישראלי, הוא באמת רגע שבו אנשים אומרים, ניסינו את מות האלוהים, ניסינו את התהליך הזה, את כל הירורים, את הניסיון לייצר מציאות שהיא, להוציא את אלוהים מהתמונה, נגיד את זה ככה. ועכשיו יש איזה רגרסיה דווקא למקום, לא רגרסיה, כי רגרסיה זה שיפוטי, אבל יש איזה דיוק מחודש, במקום של זהות מרכזית אחת, של מי אתה. בואו נדייק את הדבר הזה, back to the fundamentals, מה שנקרא, לחזור ליסודות. ואני חושב שזה כן סנטימנט שנמצא בעיניי בשיחה המערבית בכלל, ובטח בשיחה הישראלית.
כן, אבל אני חושב שאם אני מבין נכון את איך שאתה מתאר את זה, אני פשוט לא מאמין שהעסק הזה עובד. זאת אומרת, אתה יכול, אפילו באיראן זה לא עובד. התחלנו לדבר על איראן. האם המהפכה האסלאמית באיראן, שרצתה לוותר על הקשר למערב ולהפוך את עצמה למדינה אסלאמית, זה הרי לא עובד. החברה האיראנית היא הרבה יותר חילונית ממה שהייתה לפני 40-50 שנה. וזו דוגמה קיצונית. אני מקווה שלא ננסה את זה עד כדי כך, כדי לראות את זה מתפוצץ לנו בפנים.
אתה אומר בהקשר הישראלי.
כן.
לא, עם זה אני מסכים מאוד. טוב, אולי נמשיך לדבר דווקא על אפרופו המקף, אז על טקסט שהתפרסם לפני משהו כמו חודש, אולי אפילו קצת יותר באטלנטיק, מסה שכתב פרנקלין פואר, שמדברת על סוף העידן המוזב של יהודי אמריקה. שזה טקסט שבאמת עשה הרבה רעש עם כל העולם, עכשיו הוא גם תורגם לעברית, אני חושב התפרסם בכלכליסט, והוא טקסט שבעצם מדבר על מאז מלחמת העולם השנייה, נגיד משהו כזה, עד ימינו, על התקופה המוזהבת של יהודי אמריקה, שבה הוא כן מאפיין את זה מאוד יפה, הוא אומר, כהנת הסקס הייתה סבתא יהודיה זקנה, וההומור שלנו היה סיינפלד, והמוזיקה זה, וממש מביא שם את האפיון של הנוכחות היהודית בכל מקום. וזה טקסט שבי הוא עורר המון מחשבות דווקא על הנקודות עיוורון של התפיסה הזאת בכלל. וזה גם אגב מעניין בעיניי לחשוב על זה ויזווי הסיפור של האמנסיפציה ויהודי גרמניה במאה ה-19. כי יש שם איזו הנחת מוצא שהיא כאילו אפשר למחוק את האנטישמיות. כאילו אפשר לוותר על ה... הייתה איזו הנחת מוצא כזה, אומר, חשבנו שהאנטישמיות נגמרה. התפקחנו וגילינו שלא, בכל מיני צורות אפשר לדבר על זה, והנחת מוצא הזו היא בעיניי מתעתעת, כי היא... התפיסה שלי, של הסיפור היהודי לפחות, היא שההלכה היא שעשיו שונא ליעקב. זה לא אומר שום דבר, אבל זה אומר שזה משהו שאתה תמיד מחזיק אותו בתפיסה, ואתה עובד איתו ביחד, ביחס אליו, וכאילו שם משהו במסה הזו שתיאר איזה עולם מדהים, בלי קשר שהוא לא דיבר על כל החטאים של אותם יהודים אמריקאים אל מול העולם, אל מול החברה האמריקאית בכל מיני מקומות. הדבר הזה זה דבר שככה בתוך המסה נראה לי החמצה מאוד משמעותית, כי הוא החמצה בעצם של טקסט שהוא מסמן רגע, אין ספק שקורה כרגע רגע משמעותי אצל יהודי ארצות הברית, אבל הוא מחמיץ את האפשרות לחשבון נפש העמוק של האם מלכתחילה השאיפות שלנו היו ריאליות בכלל? הפנטזיות שלנו היו ריאליות? ויותר מזה, האם בדרך להגשמת החלום הזה, האם לא חטאנו בהמון דברים כדי לייצר את הפנטזיה הזו?
טוב, אפשר לקחת את זה מכל כך הרבה כיוונים. נכון. אני שם ברשותך רגע את האנטישמיות בצד. יכול להיות שפה אנחנו נתווכח אחרי זה עם מסף סונה ליעקב תמיד ואיך לפרש את כן. זה. עסקתי בזה הרבה, אני רוצה לשים את זה בצד. אני חושב שאני רוצה להתחיל מהמושג הזה של ההיסטוריה. הוא כותב באיזשהו שלב, אחרי ספטמבר 11, היהודים חזרו להיסטוריה. ובעצם הרעיון הזה שבסוף שנות ה-90 או בשנות ה-90 המוזהבות, אם אתה רוצה, חשבו והאמינו שעכשיו הכל יסתדר והגענו לתור הזהב, זה הולך עם קץ ההיסטוריה של פוקויאמה בעצם, כן? כל הקונפליקטים נפטרו, וזה הולך עם איזו תפיסה נאיבית של הקדמה. ופה, איך אמרתי, הסרט חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, היהודים הגרמנים שלנו חשבו שזה מה שקרה, הם הגיעו לאיזשהו תור זהב. עכשיו, אני לא אומר, לא מדבר על המתבוללים שלא הבינו שיש אנטישמיות, מדבר על משהו הרבה יותר בסיסי. ולא רק בהקשר היהודי, האמונה שהקדמה היא, שההיסטוריה הולכת לכיוון אחד, שיש קדמה, שדברים תמיד יהיו יותר ויותר ויותר טובים, תיקח את סטפן צווייג, העולם של אתמול. באיזשהו מקום שקראתי את הספר, את המאמר הזה, חשבתי עליו. הוא מתאר את העולם של אתמול. העולם מתקדם, וידענו את הכללים שלו, וידענו איך זה יעבוד, ומגיל 20 שהתחלתי לעבוד, ידעתי מהי הפנסיה שלי. איזשהו עולם של ודאות, של ביטחון, של דברים רציונליים. עכשיו, יש תקופות מסוימות שבהם זה ככה. אני חושב שהתקופה הזאת בעולם, כן, מתחילה אחרי מלחמת העולם השנייה, אולי אנשים הבינו איזה קטסטרופה יכול להביא פשיזם ואירציונליות וכל מיני כוחות כאלה. יש כמה עשרות שנים של איזשהו תור זהב ליברלי. הנה, נזכרנו את המושג תור זהב. יש את תור הזהב של האמנסיפציה במאה ה-19, ותור הזהב של ספרד, כפי שאתה בטח יודע, המציאו אותו היהודים הגרמנים של כן. המאה ה-19, משם המושג הזה מגיע. עכשיו, תמיד שיש תור זהב, תמיד תחשוד שהוא לא יהיה לנצח. כי הרעיון הזה של קדמה, אפרופו סבלנות אסטרטגית שהתחלנו איתה, אין מה לעשות, ההיסטוריה באה בצורה כזאת או אחרת בגלים. יש עליות, יש ירידות, ותמיד שאתה למעלה ואתה בדרך למעלה, אתה אומר, וואו, תמיד זה יהיה ככה. וכשאז אתה יורד, אתה אומר, איזה קטסטרופה, לא, גם זה וגם זה, צריך לקחת את זה באיזושהי פרופורציה. אולי נגיע אחר כך לדבר על השואה. לא, זה אולי שובר את הדבר הזה, אבל נשים את זה, גם את זה, את השואה והאנטישמיות, תחזור אליהם, כן. אני מבטיח, זה מה שאני עושה חצי מהזמן, אבל נניח לזה לרקע, בדרך כלל, וגם בחיים האישיים, כשאתה בשיא, אתה תמיד מדמש, תמיד תישאר בשיא. ואז כשאתה מתחיל את הנפילה, ותמיד יש נפילות, גם בחיים של קהילה, וגם בחיים של פרט, ובכל סיטואציה, אז אתה גם, אתה מאבד את הפרופורציה, וחושב, הנה אנחנו הולכים ליפול, והדבר היחיד שיכול להציל אותך מזה, זה קצת התבגרות ורפלקסיה. גם של יחידים וגם של קהילות, בעיניי.
כן, אבל אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, כותב על זה גם הרבה, וגם לא מעט שנים, אני חושב יש זמנים שאני קורא להם זמנים של איך, וזמנים שאני קורא להם זמנים של מה. הזמנים היציבים שדיברת עליהם, זמנים של מה. שהמסגרת היא ברורה, והשוק העבודה הוא ברור, והקיום הוא ברור, ובתוך זה צריך לשאול מה אני צריך לעשות כדי להשיג את מטרותיי. בזמנים של איך, השאלה היסודית היא כאן איך בכלל מגדירים את המציאות, איך מגדירים את המשחק. ואין ספק שזה מהדהד, הזמן שלנו מהדהד מאוד מאוד חזק, בדיוק את הזמנים האלה של המאה ה-19, או אם נלכתי טיפה קודם, אז הרי המקביל של פוקויאמה זה בעצם עושר העמים של אדם סמית, אותו רעיון בדיוק, כן? הגענו לאיזשהו עושר, לאיזושהי יציבות מאוד מאוד גדולה. ואני חושב שאחרי שאמרת את כל מה שאמרת, שאני מאוד מסכים איתו, גם בהקשר, שוב, גם בהקשר היהודי וגם בהקשר היותר רחב, יש משהו אי אפשר לקחת את ההסבר הזה שהסברת כדי לפתור את האדם, אני חושב, מהצורך להחזיק את הרפלקציה גם בזמנים הטובים.
נכון.
כאילו, יש, הרי מה תמיד התעתוע שקורה לנו? שכמו שאתה אומר, כשאתה, בזמנים של מה, אתה בטוח שזו המציאות, אתה מחבר בין, לא עיוותים, אבל אחד התעתועים שמתחוללים זה כשאתה בזמנים יציבים, אז אתה בטוח שהערך ואיך שמממשים את הערך זה אותו דבר. בטוח שיש איזו חוקיות מאוד ברורה לעולם, סיבה ותוצאה מאוד ברורים, ואז כשאתה עובר לזמנים הכאוטיים, אז כבר אין את הסיבה ותוצאה, ואתה בעצם אין לך את האחיזה, והתחושה שלי, ולכן זה גם כן קשור לאנטישמיות, שיש משהו שוב, באתוס היהודי, שאחד הכוחות הכי חזקים שלו זה זה. לתזכר אותך כל הזמן, גם בזמנים הטובים, שיש את הסכנות האלה באופק. שאם לא ראית אותם, אז כנראה אתה עושה משהו לא נכון. וכאילו החשבון נפש צריך להתחיל משם. כשרוצים לדבר היום על סוף העידן המוזהב היהודי, או על גם דברים שקורים בישראל, לדלג על השלב הזה של החשבון נפש שמביא לדברים האלה, זה בעיניי, זה כאילו, זה לא רק לעשות את העבודה קלה מדי, אלא זה פשוט לוותר על איזשהו לקח מהותי שאפשר להוציא מתוך המציאות.
כן, אני בהחלט מסכים שצריך לשמור על החלק הפסימי או הריאלי או המודע לסכנה, או מודע למגבלות הרגע גם בתקופות של, אני לא יודע אם זה יציבות, זה תקופות של עלייה, תקופות של צמיחה, תקופות כן. שאתה באשליה שאתה שולט בכל. אנחנו, יש תקופות גם בהיסטוריה של המדינה, וגם בישוב, בהיסטוריה אישית שכל אחד מאיתנו שאתה באשליה, שכל מה שאתה עושה מסתדר לך, ואתה יודע את הכללים, אתה עושה ככה וככה, והכל יסתדר, ואז פתאום בום, אתה מאבד שליטה. עכשיו, ככל שאתה כל הזמן ברפלקסיה, ושוב אני אומר, להתבגר זה דבר מבורך. אם אתה חווה את זה בגיל 15, אז אתה, אין לך שום יכולת להתמודד עם הדבר הזה. כל מי שיגידו לך, אתה חושב הכל טוב, ואז בום, אתה נופל. אבל כשאתה חווה את זה בגיל 55, לא יודע מה קורה באמצע. אז יש לך כבר את הניסיון, אתה יודע שכשאתה עולה, אתה כל הזמן צריך לחשוב על זה, כן? שזה יכול להיות אחרת. לא, 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 לא לסגור את, לא לסגור את הפוקים. אתה גם רואה מסביב, יש אנשים שעכשיו, אתה בעלייה, הם בנפילה. יש חברות שכשהחברה שלנו מצליחה, חברות אחרות נמצאות במציאות אחרת. למה? כי אנחנו יותר טובים? קל לחשוב את זה, ילדותי לחשוב את זה. צריך, עכשיו, אנחנו לא, אני חוזר, אולי שנגיע לזה, אני לא צריך את האנטישמיות בשביל הדבר הזה. האנטישמיות או הפגיעות של יהודים בתור מיעוט אל מול קבוצות אחרות, או האופן שבו מתייחסים אלינו, ואיך אנחנו מפרשים את זה, ויש ויכוח מאוד גדול בין היסטוריונים על זה, וקשה לי לוותר פה כך בקלות, כי עסקתי בזה הרבה מאוד, ואולי נרחיב על זה, אבל ההבנה שהקיום הוא לא מושלם בעצם, ושהוא לא, גם בשלב שנראה לך שהכל הולך טוב, ושאתה בשיא, אתה צריך כל הזמן לזכור את הדבר הזה, אני חושב, זה גם סוג של איזה, דיברת על סבלנות אסטרטגית, יש גם אולי איזושהי צניעות אסטרטגית, לטובתך, לטובת מה שאתה מחזיק, לטובת הנכסים שלך, זה כמו שאתה נוסע בשיא מהירות והכביש פתוח, שים חגורת בטיחות ותהיה לך כרית אוויר, שתוכל ליפול על משהו בצורה, על מצע יותר רך. והיהודים הגרמנים שלי, במרכאות, כן? ועסקתי בזה הרבה, שבשנות ה-30 מתנפץ להם, של המאה ה-20 כמובן, מתנפץ להם העולם. ככל שהם היו יותר אפקטיביים קודם, יש להם יותר כלים להתמודד עם זה. אני לא מדבר על אושוויץ, אבל
אני תנסה לתרגם את הדבר הזה לאופן שבו יהדות אמריקה מגיבה היום למה שקורה לה, למה שקורה בקמפוסים, לשיחה הזאת, למלחמה. אני חושב שגם דיברנו על זה פה כמה פעמים, בעיניי יש משהו במלחמה הזאת שיהדות אמריקה או כוחות מתוכה יצאו אל מול הקולות האלה, אל מול נגד נשיאת הרווארד, נגד המוסדות, נגד הזה, שיש בה משהו שהוא... אני חושב שהוא אפילו מסוכן, כן? יש משהו באפרופו צניעות אסטרטגית. אני תמיד אומר, יצרנו 2,000 שנה של כלים, נתחבר גם לאנטישמיות, נדבר עליה, אבל יצרנו 2,000 שנה של כלים להתמודדות בקיום המוזר שלנו בתוך העולם. ופה אנחנו כאילו פתאום זונחים אותם וחושבים שאנחנו משחקים את המשחק הרגיל כמו כולם באיזשהו
טעות. נכחתי בשיחה של יהודים אמריקאים, אולי פה בירושלים, אבל לא חסרים יהודים אמריקאים פה בירושלים. הם דיברו על נשיאי האוניברסיטאות. מה אנחנו נפסיק? יפסיקו לתרום להם, אין להם שפסיקו, הם יפלו. איזה מין מחשבה הזאת? הרי זה כאילו משחק לידיים, ופה אני איתך, של אנטישמיות. משחק לידיים שהרי אתם בעצמכם אומרים שהכוח הכלכלי שלכם הוא זה שמניע את הניסים של האוניברסיטאות לעשות משהו כזה או אחר, הרי זה מכוחך לחלוטין. הרי אנחנו אומרים, אמור להיות פה שיח של ערכים. אז תשתמש בשיח של ערכים, אתה לא מצליח, תתאמץ יותר. אתה לא מצליח, אולי תוריד פרופיל קצת. אתה יכול גם קצת להסתגר בבית, להבין אולי שיש לך מה, עוד מה ללמוד או לחזור אחורה. זה גם אפשרות.
אתה נגיד, בתוך השיח היהודי-גרמני הזה של סוף המאה ה-19, אתה מכיר דוגמאות כאלה של דיונים כאלה, של הדבר הזה, שזה משהו שהוא באמת, כאילו יש את התחושה שזה כמעט ההשפעה של הקיום של מדינת ישראל על התודעה של השיח היהודי-אמריקאי, התפיסה הזאת היא יותר מיליטנטית, המלחמתית, תמיד היהדות ידעה לנוע בין הטיפות בתוך השיחות האלה, ממנדלסון והלאה.
קשה לי לנסות לעשות את הניסוי האסטרטגי הזה ולנטרל את האלמנט של הציונות או הציוניזציה של חלקים גדולים של יהדות אמריקה, אם כי לא של כולה, על ההשלכה של הדבר הזה, כן, אפרופו ההתבטאות האחרונות הביקורתיות יותר בתוך שבאות מתוך יהדות ארצות הברית. אבל אם אני חוזר ליהודים הגרמנים, אני אגיד לך מי היהודים הגרמנים שהכי תמיד עניינו אותי. מצד אחד לא היהודים הליברליים הנאיבים שאומרים הכל יהיה בסדר. מצד שני גם לא הציונים שתאומרים, אנחנו תמיד ידענו מה יקרה ואמרנו לכם. אלה ואלה הם קצת חוזרים על עצמם ודי משעממים, וגם לא אורתודוקסים שאמרו נטשנו את אלוהים וקיבלנו עונש. מעניינים אותי היהודים הליברליים שהאמינו בהשתלבות, אבל גם ראו את המגבלות שלה תוך כדי שזה קורה, ויש כאלה. והם פלירטטו עם הרעיונות של הציונות, אבל לא היו לגמרי שם, הם היו כל הזמן באמצע כזה, והעובדה שאתה באמצע, אם אתה רוצה, זה מקף פנימי כזה, בין וריאציות שונות של אפשרות יהודית ועתיד, הוא פתוח. אתה לא יודע לאן דברים יוביל אותך. יש בו מנעד רחב של אפשרויות, זה מייצר איזה סוג של ציונות. לציונים היה יעד, אם ידעו לאן דברים הולכים, ידעו זה ייפול וזה יקום. לליברלים הפונדמנטליסטים או הנאיבים היה יעד ברור, אנחנו נשתלב והכל יהיה בסדר. ואלה שבאמצע היו עם תמונת עתיד פתוחה יותר, וזה מייצר יותר ציונות, ואז שאתה נופל, יש לך יותר קל לך לקום.
לא, אבל אתה מרגיש, השאלה שלי אחרת, השאלה שלי, אם אתה מרגיש, אם אנחנו כן אומרים השיח היהודי-גרמני של סוף המאה ה-19, יש בו משהו שמעדד את השיח האמריקאי הזה, של הטקסט הזה של פרויר, באיזושהי צורה. האם אתה מרגיש ששם, העובדה שלא הייתה קיימת מדינת ישראל, היא כן אפשר, או נתן פרופורציה יותר מדויקת או לא מדויקת, לא משנה, לשיח שם. כאילו, האם יש משהו בקיום הזה, של המחשבה שיש מדינת ישראל, והיא קיים, ואנחנו יכולים להילחם, ואנחנו חזקים, שמתעתע כלפי הקיום הזה של יהודים שלא חיים במדינת ישראל.
האמת שכשראיתי את הטקסט של פואר, ראיתי שדווקא זה יותר מפריע לו באיזשהו מקום.
עזוב אותו, תסתכל עליהם. באופן כללי, כן? על הרעיון, על השיחה הזאת שציטטת.
יש יהודים אמריקאים שהעניין של מדינת ישראל מהוות להם את הפרופורציה ויוצר איזושהי תמונת מציאות קצת מופרכת, כמו שיש ישראלים. בוא נחזור הבית, הכי קל להטיל את זה על אחרים. שמדמיינים שמדינת ישראל פתרה את כל הבעיות הקיום של העם היהודי והכל יהיה מושלם, ואף אחד לא יצא מכאן, וכל מי שיוצא מכאן לא מבין איזה טעות נוראית הוא עושה, וכל העתיד של העם היהודי פה, אני חושב שזה גם כן טעות לשים את כל הביצים בסל אחד, גם תודעתית, והם יודעים כבר לאן ההיסטוריה הולכת. אני חושב שיש הרבה מאוד יהודים אמריקאים אחרים. עכשיו, יש פה מצוקה אמיתית, אני לא מזלזל בזה בכלל.
כן.
כן, כשכתבתי את הספר שלי על, 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 על שקיעת האמנציפציה יהודות גרמניה, זה היה לפני איזה 10 שנים, אז חבר ממוצא אמריקאי אמר לי, קראתי את זה וחשבתי איזה, איך ירגיש יהודים אמריקאים אם תהיה שם איזשהו דבר כזה. או שקראתי את The Plot Against America של פיליפ רוט, זה גם כן, זה איזושהי היסטוריה אלטרנטיבית שמראה לך שזה יכול לקרות בכל מקום. היו התחלות של זה, כן, הרי בשנות ה-20, פורד, אנטישמיות בארצות, היה דבר כזה.
עכשיו, בכנוניה נגד אמריקה, זה משהו קונקרטי, לינדנברג כמעט ניצח בבחירות, זה לא דבר שהיה מופרע. אני תמיד אומר, אגב, כשלימדתי בייל, אז היה לי המון שיחות בדיוק על הדברים האלה, בדיוק על המתח הזה, כן, הרי את הסיסמה הזאת, אין כניסה ליהודים וכלבים, זו סיסמה אמריקאית, זו לא סיסמה אירופאית. וההשפעות של האנטישמיות האמריקאית, זה ודאי נכון. השאלה היא, האם אני מנסה כאילו לחשוב על האם בעצם, אפילו לא התעלמות, האם המחשבה שאפשר לעיין את זה, אפשר לשים את זה בסוגריים, האם היא בסופו של דבר לא מכשילה היום את האפשרות להתמודד? כי עדיין, אפרופו שקיעת האמנציפציה, זה לא שביהדות, אין שקיעת אמנציפציה בארצות הברית. אוקיי? אבל כרגע אנחנו, וזה בעיניי הדבר, הרגע יותר מעניין, הוא רגע שיכול להזין שקיעת אמנציפציה עתידית באיזושהי צורה. ואז השאלה היא, ברגע כזה, סתם גם מהפרספקטיבה ההיסטורית שלך, איך נכון לגשת בכלל למהלומה הזאת שיהדות ארצות הברית חוטפת?
אני לא חושב שאני יכול בתור היסטוריון להגיד איך נכון לעשות ולתת תשובות ליהודים
אמריקאים. לא תשובה, תן שאלות.
אני חושב שלחזור לפתוח את הספרים ולראות איך בכל מיני סיטואציות היסטוריות אחרות יהודים הגיבו, ולהיות עם איזשהו אופק פתוח ולהבין שיש מנעד רחב של אפשרויות לעתיד ולא רק אפשרות אחת. להבין שיש תקופות שאתה חי בפרופיל נמוך יותר, ואתה קצת ביותר צנוע, גם בהיבטים הכלכליים, גם איך שאתה מתייחס. אני פגשתי בכל מיני סיטואציות את הארצ'י בנקרים היהודים, שהאופן שבו מדברים על קבוצות מיעוט אחרות, היה כזה שאני לא הייתי, והתארחתי בבתים שלהם ואמרתי, לא רוצה באמת להיות חבר שלהם. יש אנשים כאלה, יותר מדי, אני חושב. כי כנראה שההצלחה האמריקאית מעודדת סוג מסוים כזה של תכונות. פה אולי אפשר לעשות חשבון אפשר. שוב, זה לא נוח לי להטיל דופי ביהודים אמריקאים, באופן שנכון גם לגבי הרבה ישראלים.
אז אולי צריך דייק את זה מבחינתי. אני ממש, אני מאוד מעריך את יהדות אמריקה, אני חושב שיש בה דברים מדהימים. אגב, אפרופו, איפה השיחה היהודית מתקיימת? היא לא מתקיימת בישראל, היא מתקיימת באמריקה מבחינת טקסטים, כמה שאנחנו חיים, לומדים וכולי. אני דווקא לא מרגיש שזה ממקום לא של הטלת דופי וגם לא של שיפוט, אלא כן ממקום של חשבון נפש. אחת הבעיות הגדולות של השיח, אגב גם הערבי וגם הישראלי, זה ששיח של חשבון נפש הפך להיות שיח של הטלת דופי ושל התגוננות. אבל לא, יש אפשרות לנהל שיח של חשבון נפש, שזה מה שהיה חסר לי בטקסט הזה של פרויה, שכולו היה בעצם כאילו...
זה היה קינה.
קינה. אבל קינה שהיא הייתה קינה, אתה יודע, גם מגילת איכה היא קינה ויש בה הרבה חשבון נפש. היא הייתה קינה בלי הממד היותר עמוק של הקינה, או הממד המצמיח של הקינה, אם תרצה, אם דיברנו על לידה מחדש. וזה המקום שאני חושב שהשיחה הזאת שלנו מתנהלת, מבחינתי, היא מתנהלת באנשים שיצרו עולם מדהים, שכרגע נמצא באיזושהי צומת, ואיך אתה בתוך הצומת הזאת לא נותן את הדימוי שאני משתמש בה הרבה בהקשר הישראלי, אתה נמצא עכשיו בתוך ביצה, האינסטינקט שלך הוא לתת הגז הכי חזק, כי כאילו תצא מהביצה, אבל בעצם אתה רק תשקע יותר פנימה. אז איך אתה לא נותן את הגז החזק הזה, אלא עוצר, מנסה לצאת מהאוטו, להסתכל, לקבל תמונת מבט, ואז לחשוב איך אתה פועל הלאה. זה מבחינתי הדיון הזה כרגע, כלפי השיחה.
ממש חוזר להשעיה ולהמתנה ולרפלקסיה וכל הדברים שהתחלנו איתם את השיחה. נכון. אם אין פתרונות מיידיים לדברים האלה, אין מה לעשות.
אנטישמיות.
כן, אז אני אספר שאחד הטקסטים שהכי השפיעו עליי, ושנים האחרונות זה גם עשיתי איתו משהו, זה מאמר של היסטוריון ישראלי-אמריקאי בשם דוד אנגל, שבעצם יוצא, קורא תגר, נגד השימוש במושג אנטישמיות כמושג מחקרי. הוא לא מכחיש שיש שנאת יהודים, הוא השתמשתי בו בהתחלה לקורס באוניברסיטה הפתוחה, ומשם יצאתי לשיחה רחבה, בסופו של דבר, יחד עם קולגה שלי, סקוט אורי, ערכנו ספר של 20 מאמרים שדן באמירה שלו, שהמושג הזה כמושג חובק קול, שמתאר איזה משהו בהיסטוריה יהודית, איך אמרת, אסף שונא ליעקב מבריאת העולם ועד היום, ותמיד היה ותמיד היה
דברי הציון. אני רק ציטטתי.
כן, אוקיי. זה לא עובד ככה. יש כל מיני סיטואציות היסטוריות שבהם יש מתחים בין יהודים ללא יהודים. ולפעמים זה ככה, ולפעמים זה ככה. והשתמש באותו מושג, להערה פוגענית בסיטואציה מסוימת, או לשלט אין כניסה יהודים וכלבים, ולפוגרום, ולאפליה של יהודי בצפון אפריקה, בסיטואציה כזאת או אחרת, זה פשוט לא נכון. אלא בוא נבחן, וזה אומר אנגל, אני לא עד הסוף שם, אבל הוא מאוד מאוד השפיע עליי. הוא גם ללמוד להיזהר בשימוש במושגים, כי אני חושש, וזה חשוב לי להגיד, שיש לנו איזה נטייה, להפנים את המושג העם הנבחר ולהטיל אותה על עצמנו בצורה שלילית ולהגיד, תמיד צומעים אותנו, תמיד אנחנו הקורבן, תמיד אנחנו מסכנים, ואז בעצם אנחנו לא אחראים לשום דבר. וזה מאוד בעייתי.
אני מאוד מסכים עם, דווקא מה שאני גם ניסיתי להגיד, אני מאוד מסכים עם הרעיון הזה שהאנטישמיות היא לא נותנת לך, היא לא משחררת אותך משום דבר, וגם בדיון הזה של הקדושים תהיו, האם זה ציווי או הבטחה, אני בצד של הציווי, כן? אתה צריך לקדש את עצמך, לא לחשוב שאתה קדוש מעצם הווייתך. אני מגיע מסיפורים ומגיע מספרות, ובעיניי דווקא הדיון הטרמינולוגי הוא כבודו במקומו מונח בתוך השיח ההיסטורי וכולי, אבל כן הסנטימנט הוא סנטימנט שנמצא באתוס היהודי. הלכה עשיו שונא ליעקב היא כמעט הנחת מוצא אסטרטגית, ללבנות את האופן שבו אתה מתנהל בעולם, ללבנות את השיחה, את ההתבוננות, עוד מעט נגיע לפסח, כן, הגדה של פסח, הרעיונות האלה.
שים לב, אסף שונא ליעקב, אסף מזוהים את דום, שזה מזוהים הנצרות. אנחנו פתאום לקחנו את זה לישמעאל, ובנינו סיפור אחר. אני זוכר שהייתי פעם בדרשה של רב בגבעת מרדכי בירושלים, פשוט נקלטתי, ושמעתי אותו נותן אמירות, אמרתי לו, תגיד, מאיפה אתה מביא את הדבר הזה? כאילו, תסתכל במקורות. אתה מייצר פה משהו חדש, ומייצר קונפליקט שלא היה בצורה. ואם אתה מסתכל על היסטוריה של יהודים בארצות האסלאם, זה לא שזה היה מושלם, כן? היו, אבל אני לא חושב שהיחס ליהודים היה שונה משהיחס לנוצרים ברוב המקרים. זה משהו אחר.
אני, שוב, אני מסכים, בגלל זה אני אומר, סיפורים הרי מה הכוח שלהם, שהם לא 100% מעוגנים בכל ניואנס היסטורי מחקרי, אבל הם כן מבטאים איזושהי תחושה. הם מבטאים תחושה של מצד אחד נרדפות, מצד שני הבאת באמת את תמונת המראה של הנבחרות המסוימת, וזה כן חלק מה... בעיניי, אם אני מנסה לחשוב על ה... על, על האתוס היהודי הזה שמצליח לעבוד בין 2,000 שנה של זה, זה חלק מהאתוס הזה. זה חלק מהבפנים בחוץ הזה שדיברת עליו, המקף, הוא הרבה נגזרת של הדברים האלה, של איזושהי זרות מסוימת, של ריחוק.
זרות וריחוק זה לא שנאה. זה שני דברים שונים לגמרי. אנחנו באמת אחרים.
הזרות והריחוק, אחת הנגזרות שלהם, או אני אפילו לא יודע מה ביצה ומה התרנגולת, אבל חלק מה... צורך להישמר וכולי, זה גם בגלל שזה בתוך האתוס היהודי. ההלכה היא עשיו שונא ליעקב, לא משנה עכשיו מי הוא העשיו הזה ואיפה הוא נמצא. כלומר, כן יש משהו בדבר הזה שהוא, שוב, אם הוא בריחה, אם הוא מצדקה לבריחה מאחריות, הוא אסון. אבל אם הוא משהו שמאפשר לך לייצר אסטרטגיה של צניעות, כמו שדיברת עליה, או באמת של סובלנות וסבלנות, ושל... הבנה, אחד הדיונים הכי מעניינים, שאני חושב שחוזרים להיות מאוד רלוונטיים, אפרופו מדינת ישראל, זה היכולת הזאת של להיות אור לגויים, לא במובן שאתה נבחר, אלא במובן שאתה באמת תהיה הפונקציה, שתראה את החלה, שתיתן את המקום לגר יתום ואלמנה, שתציע את כל הרעיונות האלה, שבסוף הם נגזרת מאיזשהו מכלול של היותך גם חלש בעולם. ואתה מכיר בזה, להיות החלש בעולם, זה לא תמיד הופך אותך לחלש באופן מוחלט. לפעמים זה נותן לך המון יתרונות, החלש הוא לפעמים הוא הכי חזק בתוך סיטואציות מסוימות. אז כשאני כאילו פחות מדבר על האנטישמיות, אני לוקח את זה למקומות האלה. כלומר, התפיסה הזאת, או העיקרון האסטרטגי הזה, שיש לך, שאתה קצת שונה, שאתה לא תהיה כמו כולם, ושגם לא יאהבו אותך כמו כולם באיזשהו מובן, וזה לא בהכרח רע. כמו שה... מעניין, היה את השער הזה, דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, היה את השער הזה של האקונומיסט, של
אי אפשר לשכוח את זה, זה אייקון כל כך.
של הישראל אלון, של הישראל, ודיברנו על זה פה בשבוע שעבר, אמרנו שהעם לבדד ישכון זה ברכה. זה לא, ביסוד זו ברכה, בטקסט, כאילו, פה זה הפך להיות משהו שלילי, והשאלה, העובדה היא, מתי זה ברכה ומתי זה כללה, זה ממש תלוי למה אתה לבד, או למה אתה בעצם זה, ואני חושב שאותו דבר גם כאן. כאילו בדיון הזה של האנטישמיות.
כן, אני אבל חושב שבמציאות שאנחנו חיים בה היום, אם אני מתחבר לכאן ולחשוב כן. שזה לא אמור להיות עבודה שלי בדרך כלל.
אנחנו לא בעבודה שלך.
כן, אני יודע, אבל אני בודק איך בשיח הישראלי היום, בסיטואציה של המלחמה, אל מול הביקורת הבינלאומית, איך המושג הזה מתפקד, זה ממש לא עושה לנו טוב. השימוש יתר בו, ואפשר לחבר את זה גם לשואה, זה פשוט מעבר אותנו מלראות איזושהי ביקורת, איזושהי ניסיון להסתכל על עצמנו בבחוץ. זה מאוד מאוד פוגע, זה מעודד איזה סוג של התקרנפות מסוימת, וזה פשוט לא טוב לנו.
לא יודע.
ברמה הכי, הכי בסיסית של מי שהכי רוצה שהפרויקט הזה או הקולקטיב הזה יפרח, ויהיה משהו יכול להיות, לצערי הרב זה משרת אותנו רע מאוד.
ואני מסכים, זה תמיד מנוצל גם על ידי בעלי אינטרסים, כדי בדיוק לייצר את הדבר הרע הזה שאתה מדבר עליו, ואני רק אומר, אני חושב שהצד השני הוא לא לעיין אותו. שזה כאילו הסכנה, שאתה נמצאת בצד השני של זה.
אני מסכים, אני רק אחבר את זה לאחד הדימויים הכי חזקים בהיסטוריה יהודית, וזה שתי הדמויות של סינגוגה ואגלזיה, כן, שתי אנשים, הנוצריה, והיהודית, והעיניים של היהודית מחוסות, כי היא לא רואה את האמת, שזאת האמת של הדת הנצרות, אז אני אומר, לפעמים היהודים מכסים את העיניים שלהם בעזרת האנטישמיות. יש להם ראיית עולם שבעצם מונעת מהם לראות כל מיני דברים, כי היא כל מפורש דרך האנטישמיות, ובמובן הזה זה יכול להיות כוח מאוד מעבר ומסלף.
אנחנו מתקרבים לסוף. רציתי להגיד, לדבר משהו על פרשת השבוע, על פרשת שמיני, שמתארת בין היתר את באמת מותם של בני אהרון, נדב ואביהו, עם האש הזרה שירדה מהשמיים. ורציתי קצת לדבר על המושג הזה שמגיע מיד אחר כך, כשאהרון נודע לו ששני בניו מתו, וכתוב שם וידום אהרון. ותמיד בשיחה היהודית ברובה זה כביכול זה מוצג כתגובה חיובית, כן? וידום הארון, כזה ביטוי לעוצמת נפש או גבורה של הארון, קבלת הדין, משהו מאוד מאוד עמוק. ואפרופו אולי כל השיחה שהייתה לנו עד עכשיו, אני רוצה דווקא, אני אגיד את זה ממקום אחר. יש לי שיחה עם ידידי דרור בר יוסף, שהוא ראש הקתדרה ללאומיות ליברלית במרכז בגין, אחד הקולות באמת בעיניי יותר מעניינים בשיחה הישראלית, סביב הפרישה של בגין. Okay? תמיד יש לנו את הדיון הזה, שבגין כביכול לקח אחריות על כל מה שקרה ופרש בסוף הדרך, אבל הוא מעולם לא אמר את זה בפי, מעולם לא אמר, אני לוקח אחריות על מה שקרה ואני פורש. הוא פרש מתוך נסיבות חייו, ואני מרגיש נגיד הפרישה הזאת של בגין, כמו אותו דבר, או קצת שונה וקצת דומה גולדה מאיר אחרי שהיא נבחרה וכולי, זה איזשהו סימפטום של מנהיגות שלא לוקחת אחריות, ובחסות הווידום הזה, בחסות השתיקה, חומקת מהממד שהוא בעיניי ממד סופר משמעותי של החשבון נפש, של המנהיג שבאמת לא רק פורש, או מתפוגג, שזה אתה היום כל הדיון הישראלי, כל השיחה הישראלית היום, על לקחת אחריות או לא לקחת אחריות, הוא לא רק פורש ונעלם, אלא עומד מול הציבור ואומר, יכול להיות שטעיתי, יכול להיות שטעיתי, וזה דבר שלא קיים בשיחה הישראלית, וקצת במובן מסוים, לא קיים גם בתגובה הזאת של אהרון, שהיא כאילו תגובה חיובית, אבל אתה אומר לך, היית מצפה שאהרון יעצור, וגרגע, במה טעיתי? איפה פישלתי כשזה מה שקרה לי ולילדים שלי?
כן, טוב, אני רוצה לחשוב איך אני מתחבר לשאלה המורכבת הזאת. במקרה יצא לי לראות, וזה הפופו מנהיגים שפרשו, תוכנית ששודרה עם בן גוריון ב-1970 בטלוויזיה. עכשיו, זה די נדיר, אני לא קשה לדמיין את בן גוריון בטלוויזיה, זה ככה לא מתחבר. בן אדם יושב איתך שעה וחצי עם שלושה מראיינים, ודן בכבשונו של עולם.
עם הגולף השחור.
כן, אני לא זוכר מה בדיוק היה לבוש, ושלושה מראיינים, הכל מאוד פורמלי, כמובן, זה רק חבורת גברים אשכנזים בגיל העמידה, אבל אלה היו כללי המשחק ב-1970. וזה ריתק אותי לראות, הוא כבר די מוחלש, עוד מעט הוא הולך לעולמו. לא הרגשתי כל כך חשבון נפש, הוא היה מאוד מאוד אסרטיבי, אבל היה לו קול, הייתה לו נוכחות, זה בדיוק הפוך מהאידום הזה. אבל באמת, אם אני חושב על המנהיגים האחרים שהיו לנו, גם בהווה וגם בעבר, הם לא כל כך מצטיינים בדבר הזה. אני יודע מה, אולמרט כתב את הזיכרונות שלו, ברק חוזר ואומר כל מיני דברים, אבל העניין הזה של לקיחת אחריות, אני חושב שהוא מאוד משמעותי, אבל בואי נגיד משהו דווקא לטובת אהרון.
כן.
ואפרופו ישיבה באוקטובר, הוא לא יודע אם הוא שתק לנצח, הוא שתק בהתחלה, זו התגובה הראשונית של אבל ושל הלם. אני חושב שזה שאנחנו, ודי שתקנו בימים הראשונים אחרי ישיבה באוקטובר, אנשים חכמים ומבינים הרבה יותר ממני, שמעתי אותם מדברים אחרי זה, אני לא יודע אם ערכת פה את הלל כהן, או אנשים כאלה שיש להם המון מה להגיד, אני שמעתי אותו באחד הפודקאסטים, הוא אומר, חודש ושלם לא אמרתי כלום, וזה נראה לי תגובה נכונה בהתחלה, כי אין בעיה, אנחנו כולנו מקשקשים את עצמנו לדעת. יש ערך לדבר הזה, אולי צריך לתחום אותו באיזשהו זמן, ואני אגיד ככה, אפרופו השיח הקודם על אנטישמיות יכולים. אני לא יודע אם מה שאני אומר על אנטישמיות נכון או לא נכון, אני יודע דבר אחד בוודאות, כל כך הרבה אנשים מקשקשים בעניין הזה שאולי הקול שלי לא יזיק כל כך, ואני יכול להגיד אותו גם אם אני לא בטוח בדברים האלה, וזה לאחרונה אני מנסה יותר לאמץ את הגישה הזו.
אז אני רק אגיד שבעיניי, יכול להיות שאהרון דיבר בהמשך, וגם אגב יכול להיות, זה בדיוק השיחה שלי עם דרור בר יוסף, יכול להיות שבגין באמת לקח אחריות. אוקיי? אבל עצם זה שזה לא נוכח בסיפור, זה מעקר משהו, או מייצר אתוס של אי-לקיחת אחריות. כן? יכול להיות שצריך לשתוק, או היה צריך, זה היה אחד האתגרים שלנו שחזרנו לשדר פה אחרי השבעה באוקטובר, אבל יכול להיות שהיה צריך לשתוק במשך החודש הזה. אבל אם השתיקה הופכת להיות מפלטו של מי שלא עושה חשבון נפש, היא הופכת להיות מסוכנת. וזה, אני חושב שכל השיחה שלנו מסתובבת סביב האיזונים האלה. כי כל דבר אפשר לקחת באמת לכאן או לכאן, ואני רוצה לסמן את זה שוב, כי אני גדלתי בעולם שבו ועידון הארום, זו תגובה שהיא מופתית, אוקיי?
היסטואית.
היסטואית, אתה יודע, זה כאילו הביטוי המושלם הזה, התגובה המושלמת כביכול. אבל אני חושב שהייתי רוצה להיות בעולם שבו התגובה המושלמת היא כן, לבוא ולהגיד, היתקע שופר בעיר והעם לא יחרד, הוא קרא משהו אדיר בואו נעצור ונסתכל עליו. דיברת על רפלקציה, דיברת על היכולת להתבונן ולהבין. אני חושב שזה בדיוק המקומות האלה שכאילו חסרים בסיפור הזה של אהרון. זה לא שהופיע לנו בפרשה הבאה עם חשבון הנפש, ויש בזה משהו שהוא כאילו, גם בהקשר של מבנה כוח ושל שינוי תודה או השפעה על תודה, יש בזה משהו מסוכן בהדרה של השתיקה. השתיקה יש לה כוח, יש לה כוח והיא חשובה אולי, ויכול להיות שהיא נכונה במקומות מסוימים, אבל כשיש שתיקה, אז אפשר לקחת אותה להרבה מאוד כיוונים, ובעיקר לא נאמר המסר הערכי המשמעותי שלפעמים צריך להגיד אותו. לא רק לשתוק ולצפות שאנשים יבינו, כי יש בזה מין
ההתחמקות.
מין ההתחמקות בדיוק, מין ההתחמקות מתוך המקום שבו אתה נמצא. טוב, אנחנו ממש בישורת האחרונה, ואמרת שאתה רוצה לדבר קצת על, קראת על איזה זיכרון החורבן. דבר כן, שאתה עסוק בו, והוא ככה נראה לי, מעניין לחתום בו בכמה, אתה ב-2-3 דקות של, את השיחה
חושב,
שלנו.
אני חושב שאחד הבעיות שלנו, וזה אולי התמונת ראי של סיפור על האנטישמיות, זה התחושה שאנחנו בעצם, תמיד בסוף זה יצליח. הרי הנה, תראו, היה מלחמת 48, מלחמת השחרור, העצמות, תקרא איזה איך שאתה רוצה, בסוף ניצלנו. והיה מלחמת ששת הימים, ופחדו שישמיד, בסוף תמיד אנחנו נצא מזה. וזה יכול להיות משהו שמוביל לשחרור מאחריות. עכשיו, יצא לי לשמוע את ההרצאות המרתקות של ישראל פינקלשטיין, בנושא של תקופת המקרא, ושל עודד ליפשיץ, אומרים, בעצם אחד הדברים המרכזיים שגרם לחורבן הבית, זה האופן שבו מצור סנחריב נצרב בתודעה. וגנותי על העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי, הצלחנו להינצל, הנס הגדול קרה, סנחריב המלך נעלם, ואלוהים תמיד יציל אותנו, לא משנה מה נעשה, בסוף זה תמיד יגמר טוב. עברו 100 וקצת שנים, זה נגמר בקטסטרופה הכי נוראית, וזה לקח שאנחנו צריכים לזכור אותו. קרו לנו פה כמה אירועים דרמטיים, אתם נקרא לזה ניסים, בראש ובראשונה הזיכרון של מלחמת ששת הימים,
כן.
נעזוב מה שקרה אחר כך, אבל הניצחון הצבאי, המעבר מחרדה נוראית לתחושת שחרור והצלחה וניצחון, אסור שאנחנו נאמץ לדין, יש לנו את התודעה שימצאו אותם תושבי ממלכת יהודה בסוף המאה השביעית לפני הספירה, שהבבלים מתקרבים ומה יכול לקרות, אמרו, זה לא יקרה, לנו זה לא יקרה אף פעם, עובדה, אלוהים תמיד יציל אותנו, לא. המתח הזה בין איך שנגמר מצור סנחריב לבין החורבן לבית על ידי נבוכדנצר, מה שצריך לקחת אותנו איתו בתודעה, אני חושב.
אני חושב שממש דווקא בדברים האלה, סיכמת את כל השיחה שלנו, שהיא נעה כולה באמת ביכולת, שיגב בעיני הכוח הגדול של הסיפור היהודי, של גם בזמנים הטובים, וגם כשהולך לך להחזיק את הטרגדיה הזאת, את הטרגדיות שנמצאות אצלך בסק ואת הסכנות, וגם בזמנים של הסכנות אבל והכאבים, וזה גם אני חושב צריך לומר, כן להחזיק את האופק ואת התקווה ואת האופטימיות שבעיני היום היא ממש עמדה מוסרית ערכית, כן להחזיק את העובדה שיכול להיות טוב, שאפשר להיוולד מחדש.
זה תודה היסטורית.
שיש לנו פתח לשינוי, והמורכבות הזו שמחזיקה את שני הדברים, היא באמת אולי, לא אגיד שהיא תעודת ביטוח, אבל היא הכלים הכי טובים שאפשר לייצר כדי לשרוד, בטח בזמנים כאוטים כאלה שלנו.
בולם זה הזויים, אם תרצה.
בולם זה הזויים. תודה רבה, פרופסור גיא מירון. תודה לנדב אלפרין שערך אותנו. שבת שלום ובשורות טובות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.